אתה לא עושה איתי לחיים?
ברור שאני עושה איתך לחיים. חיים. מקליטים עוד פרק?
כן, כן. אחרי המון זמן.
כן. לא זוכר מתי היה קודם, אבל לא לפני המון זמן.
לא, הרבה זמן.
כן, תשמעו, החיים. החיים עצמם.
החיים עצמם. היום אנחנו נדבר קצת על החיים עצמם והמורכבות שלהם.
זה לא בדיוק על החיים עצמם, אנחנו עדיין מדברים על, על הנושאים שלשמם אנחנו פה.
ומה הנושאים שבגללם אנחנו לא מקליטים עוד פרק לדעתך?
כן. מה תופס את הערבים הפנויים שיש?
בדיוק.
Safe Word.
פודקאסט על BDSM.
הנושא שלנו היום הוא בעצם BDSM והמונוגמיה. אז אנחנו Safe Word, פודקאסט על BDSM.
אני סקרי.
אני היצור. אנחנו זוג נשוי, פוליאמורי.
BDSM-י.
המונוגמי. עוד מונחים לזרוק על הקשת?
לא, יש עוד כמה דברים.
כן, בטוח.
כן.
שנינו שולטים, למי שלא מכיר או לא יודע, נכון?
כן. האמת שלפני כמה זמן, מישהו התחיל איתי ברחוב, בשאלה מאוד מצחיקה של האם את פנויה לזוגיות. כן, זאת הייתה השאלה.
Well, כמה זמן יש לך לשמוע את התשובה?
אז מה שחשבתי להגיד לו...
תגדיר זוגיות.
היה, אני... המונוגמית, פוליאמורית, BDSMית, שולטת, חובבת CBT. עדיין מעוניין?
ולא Cognitive Behavior Therapy. זה טוב.
כן, אבל לא אמרתי לו את זה. אמרתי לו, לא תודה.
טוב, הוא היה ראוי למענה בכלל.
הוא שאל יפה.
כדי שנתחיל להריץ את הדבר הזה ולא ניתקע על זה המון המון זמן, בואי נגדיר כמה דברים קודם כל. לכל מי שכן מכיר את התחומים האלה, מי שכבר שוהה בעולמות האלה של האי-מונוגמיה, המונוגמיה, בבקשה אל תהיו אנליים עם ההתייחסות למונחים נכון או נכון.
בכל מקרה, יש עוד הרבה מקורות מידע חוץ מאיתנו לגבי זה. אנחנו רק נבהיר כמה מושגים בסיסיים איך שאנחנו רואים אותם. למשל.
למשל.
יחסים פתוחים סלש מאפשרים. מה הם?
יחסים שבהם למעורבים מותר לעשות דברים מיניים, עם, או לא רק מיניים, רומנטיים וזה, עם אחרים.
נכון. ויש לזה כל מיני דרגות, נכון? זה כמו, זה בין...
ספקטרום.
זה ספקטרום, זה לגמרי ספקטרום. זה בין מונוגמי, שזה מותר לעשות בחול.
בנסיעות.
כשאין לזה משמעות רגשית.
משהו מזדמן רק.
כן, יש כאלה.
Don't ask, don't tell. זה נגיע לזה עוד מעט, זה תחום מאוד בעייתי.
לא מספרים לבן הזוג על מה עושים מעבר לזה, אבל זה...
לא רק זה, לפעמים זה לא מספרים אפילו שעושים.
זה סוג של ידיעה, אבל גם שם יש מין ספקטרום, בין להסתיר לגמרי...
שזה תכלס קצת התנהגות של בגידה.
זה יוצר לגמרי התנהגות של בגידה, וזאת אחת הבעיות האישיות שיש לי עם זה. לכן אני מעדיפה להימנע ממצבים כאלה. כי אז צריך להסתיר התכתבויות, צריך להסתיר מפגשים, צריך להסתיר סימנים, צריך... זה ממש כמו לבגוד.
כן, אם BDSM עם סימנים זה באמת בעייתי.
כן. לבין Don't Ask, Don't Tell של... לא צריך להסתיר, אבל לא מדברים על הפרטים.
או מי זה, זה שאיתו עושים.
כן.
או אם זה, מה עושים שם מבחינה BDSMית.
או אפילו על העומק הרגשי של הקשר.
כן. אוקיי. אז בעצם, מעבר ליחסים פתוחים מאפשרים, יש את הנושא של פוליאמוריה.
ריבוי אהבות.
כן. שזה אומר שמותר גם להתאהב, ומותר גם לפתח רגש בקשר.
ולפתח מערכת יחסים שלמה, בעצם עם... עוד בן אדם, אחד, שניים, עשרה, למי שיש זמן.
משאבים, זמן המשאב היקר ביותר. אז גם פה, את יודעת, זה לא רק זמן. יש אלה שטוענים שיש גבול לכמה אנשים אפשר לאהוב ולהשקיע בהם, או להיות מעורב איתם.
ויש אלה שטוענים שהלב מתרחב, כמו שאוהבים הרבה ילדים, או הרבה אנשים בחיים, אז כך אפשר לאהוב גם בצורה רומנטית.
מעבר לזה, יש גם פה ספקטרום.
נכון.
תכלס, המופע הכי נפוץ של, נקרא לזה, יחסים פתוחים, סלש פוליאמוריה, זה בעצם זוגות שאו שהם התחילו מונוגמים או שלא, ובשלב הזה הם פתחו, ובעצם יש מה שנקרא היררכיה. זאת אומרת, יש להם את הקשר הראשי במרכאות, ויש את הקשר הקשרים או קשר משניים, שהם בתדירות נמוכה יותר, שהם קורים מחוץ לבית, זה לא בנייה של בית ומשפחה וילדים ביחד.
זה מה שנקרא קשר מקנן.
קשר מקנן זה כאילו הקשר של הבית, וקשר וקשרים לא מקננים, אבל אבל זה מונח דווקא של ההיררכים, מקנן ולא מקנן.
אני לא נכנסת של מי המונח.
Down the rabbit hole, אנחנו צוללים פה למורת הארנב.
כן, אבל נראה לי שברור מה זה קשר מקנן, וברור מה זה היררכיה של קשרים, זאת אומרת, כשהקשר הראשי נמצא במקום הראשון, והוא הכי חשוב, והקשרים האחרים, הם מקבלים חשיבות. מה לעשות? פחותה יותר.
זה אחד הדברים שיצא לנו לדון בהם, זה העניין הזה של עד כמה רחוק את הלכי כדי, נגיד שטוב לך בקשר, אז בי רגע קשר שהוא לא טוב לך בו, הוא בעייתי, שהוא הסתיים והוא נמשך מכוח האינרציה, אני מדבר רגע על קשר ראשי, הרי יש המון אנשים שחיים בקשרים לא טובים או שהיו צריכים להסתיים, אבל נגיד שזה לא המצב, כמה רחוק את הלכי כדי לשמר ולשמור על קשר?
על הקשר הראשי?
כן, ואחד הדברים שמבדילים והרבה פעמים קצת קשה לקבל אותם, זה העניין הזה שדיברנו עליו של באש ובמים.
כן, שרוב האנשים יגנו על הקשר הראשי שלהם באש ובמים, כמובן זה לא המצב תמיד, יש כן פרדות, גירושין וכו, וקשר משני הוא קשר שאם משהו לא עובד בו, הוא ייגמר הרבה יותר בקלות ומהר.
נכון.
זה המצב.
זו המציאות בתכלס.
יש גם את האנרכים שכל הקשרים מקבלים את אותה חשיבות ואת אותם משאבים.
נקרא גם אנרכיה של מערכות יחסים לפעמים. אז תכף נחזור לעניין ה-BDSM, כי איפה זה ואיפה BDSM. אז קודם כל נגיד שאם מישהו רוצה, אם מישהו שומע אותנו, אם אתם שומעים אותנו ואין לכם רקע או ידע בזה וזה מעניין, יש הרבה חומר באינטרנט על זה, יש קבוצות פייסבוק מאוד גדולות של המונוגמיה.
יש כאן פודקאסט.
קבוצות דיון, יש פודקאסט, נכון, מחפשים מקום. הפודקאסט החוט שלנו. יש ספרים בנושא, יש הרצאות בנושא, לא חסר מידע על זה. עכשיו, בואי נתחיל לקשר את זה קצת חזרה לנושא של BDSM.
יש איזושהי חפיפה בין המעגלים. יש את המעגל של המונוגמיה ויש את המעגל של ה-BDSM, והם במקום מסוים הם חופפים ביניהם. שתי האוכלוסיות האלה מתייחסות אחת לשנייה בצורה קצת שונה, שזה מצחיק. למרות שלאחרונה נתקלתי בזה פחות.
אני חושב יותר מזה. אני חושב שאני רואה הבדל, בתור מישהו שנמצא בשני המעגלים, אני רואה הבדל בין איך BDSMים רבים מתייחסים להמונוגמיה, ואיך המונוגמים, פוליז וכאלה, מתייחסים ל-BDSM.
על זה אני מדברת.
כן.
אז נגיד, BDSMים לפעמים מרימים גבה על המונוגמיה, או רואים את זה באור שלילי. נתקלתי בדברים כאלה הרבה יותר מאשר מהצד השני, שהמונוגמים, אוקיי, אז אתה קינקי, אז אתה BDSM, זה כזה סוג של עוד העדפה.
נכון, אז קודם כל ב-BDSM יש המון מונוגמים actually.
נכון.
המון, אני לא יודע, אין לי מידע מדויק, אין לי סטטיסטיקות, אבל כשאני רואה דיונים ושיחות, יש המון מונוגמים ב-BDSM שמבחינתם זה לא בא בחשבון בכלל המונוגמיה עם אחרים.
שזה fair enough, כל אחד עם מה שעושה לו את זה.
ברור, כל fair enough, כל עוד זה שפוי בטוח ובהסכמה. עכשיו, בקרב אוכלוסיית המונוגמיה והפוליאמוריה, באופן כללי זה מתאפיין באנשים שהם מאוד פתוחים, מאוד לא הולכים לפי בהכרח המוסכמות, ועוסקים המון בחקר. חקר של המיניות, זה הרבה פעמים בא עם נושאים של טנטרה ומיניות מקודשת. תצחקי.
אני לא אמרתי כלום.
בכל מקרה, ופסטיבלים וסדנאות וכל
לא, הדברים. לא, אבל גם מי שלא בעניין הזה, עדיין בגישה, הרבה פעמים, לפחות מההתרשמות שלי, יותר פתוח לעניין הזה מאשר הרבה BDSMים.
זה נכון. אני חושב שגם חלק מזה, זה העובדה שבגלל שדיברנו על זה, שלפחות סטטיסטית נראה שהרבה זה כאלה שהיו נשואים תקופה, ואז פתחו את היחסים, או היו בזוגיות, ופתאום פתחו. ברגע שמתחילים, זה קצת כמו המטריקס. ברגע שלוקחים את הכדור של הבלו פיל, ולא יודע אם זה הבלו, הרד, נראה לי הבלו.
הכדור הנכון.
הכדור הנכון, ואז כאילו מתחילים פתאום לגלות שיש מעבר, אז רוצים לגלות עוד דברים מעבר, ועוד דברים, והמוח נפתח בעצם לאפשרויות השונות.
זה דיון בפני עצמו לגבי לגלות או לא לגלות, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. יש גם הבדל מסוים בין הדורות, לפחות מההתרשמות שלנו.
לגמרי. אני יכול להגיד לך איך אני רואה את זה, כי אני התבוננתי על זה הרבה מבחינתי. מצד אחד יש את ה... לא יודע אם זה הדור המבוגר יותר, אבל את ה-BDSM הוותיקים יותר מפעם, מהתקופה שבה אנחנו התחלנו, ש-BDSM היה יותר בשוליים, יותר פרינג' כזה, הרבה יותר נסתר, כולם היו עם שמות...
עם ניקניימס. ניקניימס. אף אחד לא היה מחוץ.
סקרי והיצור.
נכון. אבל זה הסיפור, אהרון זה סיפור אחר.
לא, בסדר, נכון. אבל היה גם מי שהיה בכלוב, תמיד זה היה כאילו זה, ואז היית פוגש אנשים, אז אתה היית מכיר אנשים במועדונים לפי הניקניימס שלהם, ועם הזמן, לא יודע, או ברגע שאתה מכיר אותם אישית, היית יודע גם את השם שלהם. וכל הנושא של ה-BDSM היה יותר רציני, יותר כמו שהוא צריך להיות, ככה זה זה, את יודעת, וכאלה.
מי הוא שולט אמיתי?
מי הוא שולט אמיתי, אוי. והדור הצעיר יותר, שיצא לי להכיר ולראות גם ברשת וגם אישית, יש עכשיו את הדור של ה... לא יודע איך זה נקרא אפילו, פוסט מילניאלס אפילו, לא משנה, גם מילניאלס, כל הדור הצעיר יותר, הכל הרבה יותר פלואידי אצלם. אז כל אחד הוא כבר קשת של דברים, הוא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, ובא עם רשימות של הגדרות שאני לא יודע להבין אותם אפילו, אבל כן, BDSM, כן, קינקי, אני זה, זה, אני סוויץ', אני פה, אני שם, וכל הנושא הוא בכלל הרבה יותר נגיש וזורם.
אולי.
זאת אומרת, באים לאיזה מסיבות, אז יהיה שם גם שוט, וגם יתחילו לשחק עם דברים, וזה בלי כל ההכנה והכניסה האיטית יותר, או הכבדה יותר לזה, או הרצינות שבזה, של הדינמיקה בין שולט לנשלטת של...
ההיררכיה, זה
כן,
לפעמים
משחקי,
סוג של...
פשוט כן. משחקי, פשוט עוד התנסות, עוד פעילות.
גימיפיקציה של קינק.
אז אני חושב שבהחלט כן, אני רואה לאורך הדורות גישות שונות, עכשיו זה מצחיק, כי רואים את זה גם, למשל, בין מקומות שבהם מסתובבים יותר BDSM-ים, שבאים מזה מהעולם הזה, בין המקומות שמסתובבים בהם יותר המונוגמים, וה-BDSM מוזכר ומדובר חופשי שם.
נכון.
אז זה מקבל שם כאילו אווירה כלילה יותר, פחות עם כל כך הרבה חשיבות עצמית או רצינות שיש במרחבים היותר BDSM-ים.
נכון. אחד הנושאים המרכזיים שרצינו לדבר עליהם הוא עניין הקנאה.
כן, טוב, קנאה זה נושא בפני עצמו.
זה נכון, ואולי נעשה על זה מתישהו פרק, אבל קנאה קיימת גם במערכות יחסים המונוגמיות. זאת אומרת, זה לא שאנשים מחליטים שהם פותחים את מערכת יחסים והם מפסיקים לקנא באותו רגע.
הלוואי.
ממש לא, לאנשים יש קנאה, אנשים הם אנשים, גם כשהם פוליאמורים. לפעמים קנאה מפתיעה אנשים בעוצמה, לפעמים זה משהו שאפשר לשחוק עם הזמן, ויש הבדלים מסוימים ביחס לתפקידים.
אני חושב שעוד לפני זה יש נושא, בנושא הקנאה, משהו ששוב, במרחבים המונוגמיים מדברים עליו הרבה, זה נושא השייכות. הפחד לאבד מישהו זה כי אתה מנחס אותו לעצמך.
אז זה משהו שהרי כשמדברים על פוליאמוריה זה שאף אחד לא באמת שייך לאף אחד, ולכן...
וכל הביטחון שיש לנו שמישהו הוא איתנו הוא בעצם סוג של אשליה, כי הוא איתנו מהבחירה שלו. הוא לא איתנו משום דבר אחר.
אין ספק, ויש המון גירושים, פרדות וכו' גם בקרב זוגות מונוגמים, ויש אומרים באותם אחוזים.
נכון. העניין הוא שכשנכנסים ל-BDSM, אז נכנסים פתאום לעניינים של היררכיה גם, אם אנחנו מדברים על שייכות.
אבל היררכיה
שולט,
היא
נשלטת,
שונה.
שולטת, נשלט. נכון, נכון, אבל זה יכול מאוד להשפיע על העניינים של הקנאה.
למשל.
למשל, מה קורה כשזוג מסוים, נגיד, יש לו דינמיקה מסוימת ביניהם, ופתאום אחד מהם הולך ומוצא דינמיקה אחרת, BDSM-ית, בחוץ, עם הקשר המשני שלו, או משהו כזה.
למשל, כשלשולט יש נשלטת, והוא מחליט שהוא רוצה נשלטת נוספת. מה קורה אז?
זו שאלה מצוינת. אחד הדברים הנפוצים, נגיד, שקורים ממה שדיברנו עליו, זה שלזוגות יש את הדינמיקה ביניהם, שהיא לא בכך BDSM-ית, ואז כשהם נהיים המונוגמים, מוצאים BDSM בחוץ. עכשיו, זה יכול לעורר, א', יש את הקנאה הרגילה של כשאת, נגיד, הולכת עם מישהו אחר, אני יכול לקנא או משהו, ואז... זה מעט בעצם המיניות והאינטימיות וכל זה, אבל יכול להיות גם עניין של קנאה בעצם קיום הפעולות ה-BDSM-יות. והאופי ה-BDSM-י של, שלך יש ולי אין איתך, נגיד, אוקיי? זאת אומרת, דברים שאת לא היית עושה איתי, אני סתם נותן פה דוגמה, כן? את יודעת.
חשבתי שאתה תמיד שמח שאני מקפקף את אנשים אחרים ולא אותך.
כן, כן. לא, זה ברור. ברור, אבל אני רוצה את הדוגמה כי יותר נוח לדבר ככה. אז צריך להבין שקשר המונוגמי כזה של BDSM מקבל את המשבצת שלו, מקבל את הרובריקה שלו. זאת אומרת, זה הקונטקסט שלו, זה סוג של מכשול אירוטי, זה סוג של חצי זרות, חצי היכרות, כי יש היררכיה מסוימת, יש את הדינמיקה הזאת בין שניים שמתחילה אולי מההתחלה, וזוג נגיד שחי ביחד את החיים, ילדים, לא יודע מה, משכנתה, ניהול בית.
אל תספר לי על הגריינדינג.
זה הרבה פעמים לזוג כזה קשה להחזיק שגרת BDSM או משהו כזה ביניהם. זאת אומרת, זה בא עם המון מטענים אחרים, זה בא עם המון דברים אחרים.
כן.
לכן הרבה פעמים יותר קל לקיים את הדברים האלה בחוץ בעצם.
נכון.
שזה זה, זה הקסם של זה, זה כל הדבר הזה, בשביל לא נפגש וזה מה שעושים.
נכון. נפגשים לסשן, יש את הדברים שהם בחוץ, ועוד מעט באמת נדבר על ההתנהלות היומיומית מסביב לזה.
כן. עכשיו, אני חושב שזה גם מאוד משנה בעניין של הקנאה לגבי הצד של השוט שאותו לוקחים.
מאוד.
אני למשל נתקלתי בעובדה שבקשרים נגיד עם נשים נשואות המונוגמיות, הרבה פעמים קשה בבית, קשה לבעל, בעלת העובדה שהאישה הולכת להיות נשלטת של מישהו אחר בחוץ.
נכון, אפילו היו כאלה ששמו איזה וטו, זאת אומרת, קשר ונילי זה בסדר, קשר BDSM עם שולט זה לא בסדר.
נכון, להיות קשר כנשלטת זה לא בסדר למשל, אז יש את זה גם כגבול.
וגם לך אמרת שזה, אם זה היה אופציה, זה היה מפריע לך.
נכון.
למה?
קודם כל, כי אם היית נשלטת ואת לא, הייתי רוצה שקודם כל תעשי את זה איתי.
ואם הייתי עושה את זה איתך?
עדיין היה לי קשה. עכשיו, אני התוודא פה, אני התחלתי מאוד קנאי כשפתחנו.
לא מאוד קנאי. קנאי.
ואני עשיתי 180. כיום אני פיקס.
ממש, ממש.
אז עדיין, אם היית הולכת להיות נשלטת עם מישהו בחוץ, אני חושב שזה עדיין היה...
היה לך קשה.
מתרגר אותי וקשה לי, עם כמה שאני שונא את המילה מתרגר, אבל סבב.
ולמה?
זה משהו, זה שאלה מציינת.
כי קשר ונילי, אתה כבר, נגיד, היית יכול להיות בסדר איתו.
מה זאת אומרת, הייתי, היה לך.
כן.
הייתי בסדר איתו.
וניליש.
כן, ועדיין יותר קל לי עם הקשרים שלך שבהם את אדומית.
נכון.
יותר קל.
כן, למה?
ישכב על סבת הפסיכולוג.
טוב, אני לא אציק לך, אבל יש קטע.
יש קטע. אני לא יודע אם זה אותו עניין של אשליית השייכות, או... אני מנסה עכשיו לחשוב, האם באמת זה היה לי קשה יותר? או שזה כאילו אני נאחז במשהו מהעבר?
ביטחון? היית מפחד שיקרה לי משהו? כי זה מפחיד.
גם זה, גם זה, כן. לסמוך על אחרים.
זה מפחיד.
כן, נכון.
אבל נגיד שהיית סומך.
אבל אני גם סומך עלייך בשיקול דעת שלך, את יודעת.
זה לא עליי, זה על מישהו אחר.
לא, אבל בעניין של לבחור עם מי לשחק.
אוקיי, אוקיי.
מעניין.
מעניין.
לא נפתור את זה עכשיו.
אז נגיד יש נשלטים ונשלטות שמפריע להם שיהיה עוד נשלט או נשלטת לשולט שולטת שלהם.
והפוך, יש הרבה יותר.
נכון.
למלא שולטים, מלא שולטים, יש בעיה שהנשלטת שלהם תשלט על ידי עוד מישהו. שזה שוב אותו...
ולמה זה?
למה את חושבת שזה?
לי זה לא מפריע.
טוב, את חייזרית כרגיל. אין לך שום קנאה על כלום.
כל עוד זה לא מפריע לי טכנית לחיים ולדברים שאני רוצה, שיהנה.
את תמיד היית חייזרית בקטע הזה.
זה סוג של נחות.
לקי מי. בתור מי שחווה את הדברים האלה בכל מיני קונסטלציות. למה זה? כי יש משהו בדומיננטיות ובשליטה שהוא, לא יודע אם פרמיאלי או איך להגדיר את זה אפילו, שתופס בעלות? לא יודע, אני לא יודע איך נסח את זה. לא מצליח להצביע על זה.
אבל אין באמת.
נכון, אין באמת. השאלה אם אפשר בכלל, את יודעת, אני שמעתי גם מהצד של נשלטות, לא פעם אחת, שקשה, קשה להתמסר ליותר מאחד. קשה להישלט על ידי יותר מאחד בו זמנית.
זה סיפור אחר.
בעוד שלשלוט יותר קל. לשלוט יותר קל על יותר מאחד.
לי האמת שדי קשה להיות בקשר עם יותר מאחד שהוא לא אתה.
אז... אני בתור מישהו שכבר ניהל קשרי שליטה, כמו שיש פוליאמוריה, ואתה יכול לצורך העניין לאהוב או, או, או לקיים קשר שהוא גם רגשי עם כמה, גם מבחינת שליטה. אפשר, וזה שונה, וזה אופי שונה, וזה
אבל יש משאבים,
אינטראקציה שונה.
יש משאבים כל כך מוגבלים.
נכון.
אז אוקיי, נגיד...
אבל את מדברת אפילו על התכתבויות, קשה לך עם... עוד, עם כמה נגיד. קודם כל איתי את לא מתכתבת. אנחנו קושי מתכתבים. אנחנו גם רואים אחד את השנייה הרבה יותר, בתור שניים שנמצאים פה. נכון, נכון. לא, אבל אז זה שני ערוצים שונים, נכון?
נכון. לא, אבל אתה זה אתה, נו מה.
כן.
אבל עם עוד מישהו בנוסף, אז קודם כל זה מבלבל אותי לפעמים ל... באיזה שיחה אמרתי מה, ועל מה דיברנו, ואיפה היינו. לא, זה, נגיד, זה משהו שיכול לקרות אם הקשר הנוסף הוא לא ממלא אצלי מספיק צרכים, ואז יהיה עוד קשר שהוא מאוד מאוד ספציפי נגיד, או שהוא הרבה פחות עמוק.
מישהו שרק בא לקבל ביטות בביצים?
וואו, זה מאוד ספציפי. זה לא בהכרח רק זה, אבל נגיד.
אני לא יודע, אני לא מוצא שזה בעיה יותר מדי. ברור שאי אפשר 80, זה כאילו, תדעת, אין זמן, אין משאבים, זה נכון.
די, נו, בשיא שלך כמה זה היה?
מי אמר שזה C? למה את מגדירה את זה כ-C?
עד עכשיו. עד עכשיו.
אבל זה לא תחרות, זה בדיוק העניין.
לא, בוודאי שלא תחרות. אני רק אומרת שיש לך משאבים.
אין איזה כאילו מונה שאתה אומר, אני רוצה כמה שיותר.
לא, לא, לא. אבל קרה שיהיו לך...
אתה רוצה כמה שיותר סיפוק, אתה לא רוצה כמה שיותר קשרים.
איכשהו לך יש את הפניות לזה, אני לא יודעת איך אתה...
אני חושב שזה אולי פשוט אני מצליח לחלק את הדברים במוח יותר, אני לא יודע. אני מסוגל לעבוד ותוך כדי להתכתב עם יותר ממישהי אחת באותו יום, לעשות שליטה מרחוק.
זה באנדרסטייטמנט.
אנדרסטייטמנט.
כן, נכון, אתה מסוגל. לא יודע. אולי גם אני, פשוט לא בשלב זה בחיי.
אני פשוט חושב שאני מחלק דברים למיקרו, לממש מיקרו תשומת לב כזה. עכשיו אני פה, עכשיו אני פה, עכשיו אני פה, עכשיו אני פה, עכשיו אני עובד רגע, עכשיו אני חזרה בוואטסאפ רגע או בזה, מבינה?
אני גאה בך.
תודה.
בכיף.
אני לא בטוח שזה לא פשוט התגלמות של איזושהי הפרעת קשב.
מה זה משנה?
אם זה עובד?
כן.
עכשיו, בעניין הזה של באמת ריבוי שולטים או ריבוי נשלטים, אם כבר דיברנו על שליטה מרחוק, יכול להיות שתהיה התנגשות, כי אם אני עכשיו שולט של מישהי, ואלה יש עוד קשר, וגם עוד קשר עם מישהו ששולט, יכול להיות פה מצב של התנגשות.
נגיד שלי יש... הוא אומר לעשות X, אתה אומר לעשות Y, וזה דברים שהם...
או שלי יש חוקים מסוימים איתה, ומתנגשים עם חוקים שלו. דיברנו בעבר על שליטה אורגזמית, עשינו פרק שלם על זה. נגיד שאני אוסר עליה לגמור בלי אישור, והוא אומר לה, מפעיל אותה או משהו, אז מה קורה אז?
זה בעיה. אז זה נגיד יכול להיות בעיה גם במערכת יחסים משנית אפילו של עוד פרטנר אחד, כי נגיד, אם אני אומרת לנשלט שלי לא לגמור בלעדיי, ויש לו בת זוג, אז זה יכול להיות בעיה.
אז אני למשל תמיד מחריג את זה, ואני אומר שההנחיות שלי, החוקים שלי, ושוב, זה אני, כן? תופסות לכשהיא לבד, כן. אוקיי? או כשהיא לבד, או היא משחקת עם עצמה, או כל הזה, ותחום השיפוט כאילו נגמר איפה שהיא באינטראקציה עם אחרים.
גם אני בדרך כלל אומרת שברגע שזה עם הבן בת זוג, זה לגמרי שלהם.
אני חושב שפה צריך מאוד להיזהר, כי...
אתה לא רוצה לבוא בין בני זוג קבועים. אתה לא רוצה ליצור מרחק, אתה לא רוצה להפריד ביניהם, אתה רוצה שיהיה למי שאיתך טוב בסך הכל, וזוגיות טובה.
לא רק עם בני זוג קבועים. אני חושב שאם מוגדר שאנחנו אמונוגמים, וגם היא אמונוגמית, אני לא רוצה להיות גורם תלות,
כן.
שהיא תהיה תלויה והיא בקשרים עם אחרים, נגיד.
נכון. וזה באמת אזור מסוכן להיכנס אליו. כי זה יכול ליצור תלות ברגע שיוצרים מגבלות כאלה.
כן. באופן כללי צריך לזהר עם תלות, אבל זה לא הנושא של בהכרח המונוגמיה.
אז בוא נדבר רגע על נגיד זוגיות ראשית, שיש לבני הזוג עוד דברים BDSMים מחוץ לזוגיות הראשית הזאת. בדרך כלל זה משהו שכולל דברים כמו חוקים, איסורים, מה מותר.
תמיד המונוגמיה של, לא תמיד, אבל הרבה פעמים היא כוללת חוקים, מה אסור ומה מותר.
בדרך כלל זה מתחיל ממספר גדול יותר של חוקים, והולך ומצטמצם עם השנים לכמה הנחיות מורפלות.
היה לי למשל קשר שבו היה מותר לי לעשות מבחינת הפרטנרית הנשלטת, הייתה מאוד בעניין BDSM-י ובעניין של כאב גם ודברים, אבל אסור היה להשאיר סימנים.
כן.
זה מאוד מאוד מקביל.
כן, זה מצריך הרבה יצירתיות.
כן, זה מצריך הרבה יצירתיות.
לפעמים זה ברמה של מתי להתכתב, כמה להתכתב, כמה מפגשים יכולים להיות.
אבל זה באמת לא קשור כל כך ל-BDSM.
נכון, אבל לפעמים זה מותר רק שרים BDSMים, כי זה כביכול מה שלא מקבלים בבית. נתקלתי גם בזה.
נכון, זה יותר נדיר.
בכלל, יש כל מיני איסורים. אנחנו נשארנו עם פחות או יותר כלל אחד בינינו.
כן?
כן.
למה אחד רק?
ונספחים שלא, אבל די כלל אחד. זה שאנחנו במקום הראשון.
אה, בסדר. אבל זה שכאילו עושים תמיד מין מוגן, זה שאני לא רוצה שאתי נשלטת אצל אחרים.
זה גם מין...
סופי שבוע שהם שלנו.
נכון, סוף שבוע זה חלק.
לא מעט, כללים הגיוניים. פשוט לא כל מיני דברים מעזועים.
נכון.
לא דברים שמקבילים את מה שקורה בפגישות שלנו עם המשלטים ונשלטות שלנו.
נתקלתי אפילו בחוק שאומר שאסור להתאהב.
אני מכיר את הקטע הזה, חוק שאומר שאסור להתאהב. זה קצת מצחיק, כי כשזה קורה, מי יעצור את זה? איך יעצרו את זה?
כן, אבל יש חוקים כאלה. יש גם דרכים באמת לגרום לזה לקרות. זאת אומרת, יש כאלה שמגבילים את מספר פגישות עם פרטנר חיצוני.
נכון, אני הכרתי מישהי שהייתה עושה עד 3 פגישות עם מישהו. וזהו, חותכת אחרי 3 פגישות.
ואז כמעט אי אפשר להתאהב.
נכון, כמעט.
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 קשה להתאהב ב3 פגישות, אבל כן, האמת שזה גם קורה.
את חושבת שיש השפעה על הנושא של התאהבות, או NRE נקרא לזה במונח המחובס? New Relationship Energy. זה כשרוצים להגיד להתאהב בלי להגיד להתאהב.
לא, זה קצת יותר רחב מלהתאהב.
אוקיי.
וואי, זה גלגול עיניים.
לא, לא, נכון, כי זה התלהבות, וזה, אוקיי, הידלקות. NRE זה הידלקות.
סגרנו על הידלקות.
את חושבת שיש השפעה של ה-BDSM על זה? זאת אומרת שזה גורם ליותר או פחות?
כן, definitely, כן.
גורם ליותר.
כן, כי אני חושבת שה-BDSM מקפיץ את האדרנלין והאנדורפינים, ברמות שהן משמעותיות לפעמים יותר מיחסים וניניים. זה, הכל מקבל ווליום הרבה יותר גבוה. אז אני חושבת שבמקרים כאלה הנרי יותר חזק, לפחות מהניסיון שלי.
זה לא רק זה. במידה וה-BDSM הוא חדש שם, אז הוא בכלל מביא מלא דברים חדשים שמעצימים את הריגוש. מלא התנסויות חדשות שמעצימות את הריגוש.
כן, אבל לא רק.
לא
גם, רק. גם לאנשים מאוד מנוסים. זה פשוט הופך את הכל הרבה יותר עוצמתי.
כן, כי הכל במכשול האירוטי, הכל on the edge, הכל...
זה לא רק המכשול, זה ממש, ממש ברמת הורמונים. ומה זה ה-NRE? זה הורמונים, זה הצפה של הורמונים.
נכון.
ונאורטרנסמיטורים ו...
אבל למה? למה את חושבת שה-BDSM גורם לכל להיות חזק יותר כך?
פחד, כאב.
אלמנט ההפתעה, ציפייה למשהו שאת לא יודעת מה קורה, את לא... אבל השנה אנחנו מדברים רגע רק על הצד הנשלט, של הנשלטים והנשלטות?
לא.
או גם השולט?
למה?
כי זה משחק ששני הצדים משחקים.
אתה לא מקבל פרץ של אדרנלין ו...
אני כל הזמן.
נו.
אני הייתי אדרנלין ג'אנקי ודופמין ג'אנקי.
ודופמין, לגמרי.
אולי לא כדאי שאני אעיד על עצמי שאני ג'אנקי.
אבל זה נכון, גם אני.
אני כל הזמן, אני מאוד חובב את האדרנלין, את הדופמין, כל מה שאני מקבל מהפעילות הזו.
וזה יותר קורה ב-BDSM מאשר דברים ונילים.
כן, אבל למה? עוד פעם.
למה זה קורה ככה לשולטים?
למה זה יותר קורה ב-BDSM? גם לשולטים, גם לשלטים?
אני חושב שזה עוד חידה שאנחנו לא נעלה עליה. על הפתרון שלה ברגע
לא,
הזה.
אני חושב שזה בגלל שיש הרבה דברים שהם לא צפויים, מפתיעים, שהם יציאות מאזור הנוחות, שהן...
אתה כשולט יוצא מאזור הנוחות?
א', כן, וב', אני מוציא מאזור הנוחות. זה דורש ממני יצירתיות מסוימת. זה
כן.
דורש ממני יוזמה מסוימת. זה דורש
כן.
ממני לא פשוט לזרום עם דברים, אלא להזרים אותם לכיוון שאני רוצה. אז אני צריך לחשוב על זה, ואני צריך לתכנן את זה, ואני צריך להיות עסוק כל הזמן בלקרוא את הנשלטת. ומה מדליק אותה ומה לא, ואיך אני גורם לה לבוא לאן שאני רוצה מבחינה מנטלית.
אתה חושב שהקשב הוא מה שמשנה את זה? שיש יותר קשב?
הקשב הוא חלק מזה, אני לא יודע אם הוא זה שמשנה את זה. עצם זה שהפוקוס שלי הוא כולו על רמת הגירוי שלה, מאוד לא מעורר אצלי את כל זה.
כן, אבל זה מאוד ספציפי. יש מערכות יחסים BDSM-יות שפוקוס הוא לא על זה, והן עדיין מעוררות את הדברים האלה.
לא על מה? על שליטה?
לא, לא על רמת גירוי מיני נגיד, של הנשלט.
לא, אבל הגירוי לא חייב להיות בכך רק רמת גירוי מיני. עצם זה שאת משחקת לנשלט במוח, ומפעילה אותו, ושולטת עליו, ומה הוא עושה וזה, ואת יוצרת את המשחקיות שבזה, ואת יוצרת את מה מותר ומה אסור לו, והחוקיות, ואם הוא עכשיו היה טוב או רע, וכל הדברים האלה, את בעצמך כל הזמן על הקצה של משהו.
וואו, ממש...
מה?
אני ממש מחכה לסשן הבא.
גם אני.
כל הדיבורים האלה מאוד...
כן. מה עוד מבחינת המונוגמיה?
התנהלות היומיומית.
כן.
לאנשים שנמצאים במערכות יחסים גם ככה, אז זה קודם כל איפה נפגשים.
כן, זה נושא כאוב בכלל בכל תחום המונוגמיה.
האם אפשר להיפגש בבית? האם לא... נגיד בבתי מלון, Airbnb, חדרים לפי שעה, חדרים BDSM'ים.
מועדונים. לא דיברנו על הנושא של המונוגמיה ומועדוני BDSM ומועדוני מסיבות סקס וכאלה. שזה שאלה מצוינת, כי יש המון תלונות על תרבות המועדונים בארץ, על לא על המועדונים עצמם, אלא על הקהל. היום יש הרבה DM'ים במועדונים. DM'ים, למי שיודע, זה בעצם Dungeon Masters, לא של מבוכים ודרקונים, אבל לא של D&D. בעצם אלה שאמורים לשמור ולהשגיח שהכל מתנהל בצורה בטוחה ובהסכמה. ועדיין יש המון תלונות במועדונים על זה שאנשים פתאום מפריעים באמצע סשן, או שולחים ידיים, או לא יודע, מטרידים את מי שלא קשור אליהם ולא אמור להיות מוטרד.
אני שמעתי את זה, האמת שאני פחות בקיאה בנושא.
זה כבר שיחה בפני עצמה.
נכון.
אבל מצד שני, יש גם הרבה פתאום סשנים ספונטניים שקורים. אנשים שפוגשים במועדון ומתגלגלים לסשן שם.
גם כשהיינו מונוגמים, סוג של, או חצי מונוגמים, היינו עושים לפעמים דברים במועדונים עם עוד נשים.
נכון.
וזה היה לגמרי בגבולות שלנו.
נכון, משהו בלהיות סביבה של מועדון BDSM, או שלא לדבר על מועדוני מסיבות סקס למיניהם, משהו כמובן באווירה המתירנית, בזה שכולם מסביב עושים דברים, וזה פותח לאנשים את הראש הרבה יותר, פתאום הם נמצאים בלה-לה-לנד אחר, פתאום נמצאים באיזשהו עולם שבו, אוקיי, בו זה קורה ובו זה מותר, ואני חושב שבגלל זה זה גם עוזר לאנשים להיפתח במקומות האלה. זה עוזר לאנשים פתאום להרגיש חופשיים יותר ופתוחים יותר, והאנרגיה של כולם משפיעה אחד על השני.
ובואו נחזור למה שקורה בעצם בהתנהלות היומיומית של המערכות יחסים האלה, או מה שזה. בדרך כלל, אם זה נגיד מערכת יחסים משנית, אז לא נפגשים כמו שנפגשים עם מי שמערכת יחסים ראשית, לא גרים עם מישהו או לא נשואים, ואז יש עניין של נפגשים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, ויש הרבה בין לבין, הרבה התכתבויות, הרבה פעמים יש שליטה מרחוק.
יש צורך לשמור על המתח. למרות שהוא יותר נשמר בקלות ככה, כי יש ציפייה.
יש צורך לתקשר וגם מתגעגעים. אז נגיד שליטה מרחוק בעניין של מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, מה נגיד הנחיות לאג'ינג, הנחיות למה לחשוב על לבקש רשות.
הנחיות למתי לעונן או לעשות אג'ינג, הנחיות לתמונות, דברים כאלה. כל מיני דברים, יכול להיות גם הנחיות להחאבץ.
ואפילו הנחיות לדברים קטנים של היום-יום. מתי להתקלח, במים חמים או קרים.
לא רק זה, אנחנו בכלל לא נכנסנו לעניין הזה של האם קשר שליטה, ושוב, אין פה נכון, לא נכון. יש קשרים מסוגים שונים הרי. יש כאלה שנפגשים לצורך השסס שנספק משהו, ויש כאלה ששולטים על ממש המון היבטים בחיים של הנשלטים שלהם. הרבה פעמים זה יכול לבוא כדי להעצים משהו שבו הנשלטת או הנשלט קודת תורפה בחיים שלהם, או משהו שבו הם מתקשים. עכשיו, צריך להיזהר עם הדברים האלה. כי זה לא טיפול, וזה לא קואוצ'ינג, whatever, כזה או אחר. אז צריך לזהר עם זה. מצד שני, כן אפשר להשתמש בעניינים האלה שבשליטה, כדי לתת דחיפה, כדי לעזור, כדי...
בגדול, מי שאתה בקשר איתו, או איתה, אתה רוצה שיהיה להם טוב. אתה רוצה שיהיה להם הכי טוב שאפשר בחיים שלהם, שהם יהיו הגרסה הכי מוצלחת של עצמה.
לגמרי.
וזה לא שאתה מנסה לשנות משהו, לטפל במשהו, אתה רק יכול לתת איזה יד או איבר אחר.
לא, כדי... אבל אני חושב שיש משהו בעניין הזה של זה שאתה דומיננטי, שאתה כן רוצה לשפר. אתה כן רוצה לעזור, אתה כן רוצה שאם אכפת לך ממישהי, אתה תעזור לה להוציא מעצמה את הכי טוב שהיא יכולה. יש בזה משהו.
כן.
וזה חוצה את הפעילויות הבדיוסמיות. זאת אומרת, זה מעבר לזה גם.
יצא לי להגיד למישהו שכל פעם שהוא עושה משהו בצורה טובה, בעבודה נגיד, או בחיים האישיים, שיחשוב שאני רואה את זה, ושירגיש שאני גאה בו. פשוט בקטע של לעודד.
יצא לי גם זה וגם עוד דברים. שיפור של הרגלים פחות טובים.
יצא לי לאסור על מישהו לעשן, זה תפס לשבועיים. שבועיים זה זמן להיגמל פיזית. הוא פשוט חזר לזה.
אני לא הצלחתי עם הנושא של עישון סיגריות, ניסיתי, אבל הרבה דברים יצאו לי.
הכרחתי מישהו לעשות ספורט, זה גם משפר. זה לא יכול
להזיק. בגדול, שנינו לא מחפשים סמרטוטים.
לגמרי.
ואני חושב שהרבה, רוב השולטים לא מחפשים סמרטוטים. מי שמחפש סמרטוט, צריך לבחון את עצמו טוב טוב, שזה לא קשר של ניצול. לא אומר שאין דברים כאלה. יכול להיות שמישהו אוהב את הסמרטוטיות, שמישהו נועה מסוים, אבל אתה בגדול, אתה כן. יש משהו ברוב השולטים לדעתי שרוצים שהנשלטים שלהם יסגסגו, יפרחו.
כן.
הצליחו, יהיו באמת כמה שיותר.
אני מעדיפה אותם פורחים ומסגסגים מההתחלה.
בסדר, זה נכון. וברור שזה לא תלוי רק בשולט. ברור שכל אחד אחראי לגורלו ואחראי לאושר שלו בעצמו.
נכון.
אבל אם אתה כשולט יכול לתת יד מכוונת או לעזור איכשהו, אז זה win-win לשני הצדדים.
כן.
כמובן שוב, צריך להיזהר מלפתח תלות, מזה שזה יתלו רק בך. מה עוד לגבי BDSM והמונוגמיה ופוליאמוריה?
אם נדבר לקטע הכי טכני.
הכי טכני?
ציוד.
ציוד.
למשל, מה קורה כשיש כמה פרטנרים ומעבירים את הציוד ביניהם? או נגיד, אנחנו שיש לנו...
מה קורה כשלשולט יש כמה נשלטות שהוא משחק עם אותו ציוד איתן?
כן. אז יש ציוד שלא מעבירים, נגיד.
תראי, זה מאוד אינדיבידואלי. אני פעם היה גם על זה דיון באחת הקבוצות, פייסבוק, ויש כאלה שמבחינתם ציוד שמשוחק עליהן, צריך להיות רק איתן.
מה, גם אם זה...
שלא מתעסקים עם אף אחד אחר.
גם זה קרש עץ?
לא יודע, כל דבר כנראה. זה מאוד אינדיבידואלי. בגדול, חייבים לשמור על כמה כללים מאוד בסיסיים בכל מקרה. קודם כל, היגיינה וחיטוי. ציוד שנוגע באור, ציוד של אימפקט, כל מיני דברים כאלה, חייבים לעבור ניקוי וחיטוי בין משתמש למשתמש.
כמות האלכוהול והמגבונים המחטים והדברים שעשינו לציוד שלנו במשך ה...
שזה גם שוחק את הציוד הרבה פעמים.
נכון, מה לעשות?
דברים אחרים, דברים שהם חדירתיים יותר. נגיד אם זה בת פלאגס, אם זה דברים כאלה.
ואז אם קונדום עליהם.
גם אז מחתים.
וואי וואי, מה זה מחתים? זה כמה דרגות חיתוי.
אז נושא אחד זה נושא שבאמת אם משחקים עם ציוד על יותר ממישהו אחד, חייב לעבור חיתוי וזה. אגב, במועדונים, בכלל נראה לי יש הרבה פחות הקפדה לדברים האלה. אולי הציוד מתחיל את הערב נקי, אבל במהלך הערב אין מצב שזה נשאר
מחוטה. מבחינתי, ברגע שנכנסים...
ואנשים, כמו שאמרנו, מתערבבים. ומתערבבים בציוד ביניהם.
ברגע שנכנסים, עוברים את הדלת של מועדון, כל מה שעבר את הדלת, גם אם הוא סגור בתוך התיק, מבחינתי צריך לעבור בקריה הגרעינית.
טוב, זאת את.
אני לא יכולה לסבול את זה, זה הכל צריך לעבור השמדה.
אבל את ייחודית בקטע הזה.
בטיחות.
יש עניין אחר עם הציוד, שזה כשלמשל אנחנו בעצם, אם אנחנו איכשהו מסשנים באותו ערב, במקומות שונים.
אז מתחילים לריב על הציוד. אני לוקחת את זה, אתה לוקח את זה. מתי את הולכת לאיקאה לקנות עוד קרש?
זה נקרא ניהול משאבים.
ואל תתני אותו לסבים שלך, הקרשים נשארים כאן.
זה חיקוי שלי, אני מבין.
מה? לא, מה פתאום? אנחנו צריכים לקנות הרבה קרשים. זה הדבר הכי טוב שאיקאה עשו אי פעם.
המוצר הכי טוב בעיקר הזה, קרש חיתוך ב-15 שקל.
אבל הוא טוב, הוא טוב.
יש לו משקל מעולה.
כן, הוא ממש כזה מאוזן יפה, והוא כואב. הוא מומלץ בחום.
לגמרי.
נחמד. אז דיברנו על המונוגמיה, דיברנו על BDSM קצת, ואלו החיים שלנו שבגללם אנחנו לא מקליטים פרקים.
אז אנחנו שמחים שהזנתם, מקווים שזה תרם לכם משהו. הפודקאסט נמצא ב-safeword.live, זה האתר של הפודקאסט.
אתה ממש זוכר את זה.
כן, וגם בספוטיפיי, צריך לחפש SafeWord BDSM Podcast בספוטיפיי. יש לנו דף בפייסבוק, שגם כן נקרא SafeWord BDSM Podcast. תעשו לייק לדף, אם אתם מתפדחים לעשות לייק כדי שלא יראו חברים שלכם שאתם עשיתם לייק לדף כזה, אתם יכולים פשוט לעשות פולו. אפשר לכתוב לנו בפייסבוק, דרך הדף, אפשר לכתוב לנו במייל, יש לנו מייל, נכון?
יש מייל.
את זוכרת מהו? כנסו ל-safeword.live ויש שם אפשרות לכתוב לנו אימייל. אם אתם רוצים להציע רעיונות לפרקים,
אפשר גם לכתוב לנו בפייסבוק בישירות אלינו.
נכון, הפרופיל שלי זה היצור, שם פרטי ה, שם משפחה יצור באנגלית.
אני מיסטר סקרי.
רעיונות לפרקים, תגובות, כל דבר כזה, בנימה אופטימית זו, להתראות ולילה טוב.
יאללה ביי.
ביי.